ובשעה שהמציאות הכללית, האנושית הכללית, הולכת ומסתבכת בשעון ורעש של חיים חברותיים, שעסוקים כל כך בבניין הקליפה, בלי להתעניין, בלי להקדיש תשומת לב, לשם מה כל זה, מה המטרה, מה הערך, מה טוב בזה. בשעה זו אנחנו הולכים וצועדים את צעדינו, צעדי התחייה הראשונים שלנו. התחייה הזאת היא תשובה, כלומר הצעידה אל האחרית היא בעצם שיבה אל הראשית. אנחנו מתוך הראשית, מתוך שאנחנו לומדים את הראשית, מתוך שאנחנו מתבוננים בעברנו הגדול, מתוך זה אנחנו יודעים עד כמה נתרחקנו, מפני חטאינו גלינו מארצנו, ואנחנו יודעים לאן אנחנו צריכים לשוב. המהלך הזה של גאולת ישראל הוא תלוי בתשובה. מה הכוונה תלוי בתשובה? הוא תשובה אל המקור. אנחנו שווים אל המגמה האלוהית, מתוך ההבנה שרק הקיבוץ האנושי שיוכל להביע את המגמה העליונה בחייו הטבעיים, רק הוא יוכל להתקיים תמיד, רק הוא זה שמתקרב אל השלמות. זה ערך חיינו האמיתי. כן, מתוך שאתה מבין מה ערך נשמתנו ומה הראשית שלנו, אתה גם מבין לאן אנחנו צריכים לצעוד, ולכן מה הערך של התהליכים שעוברים עלינו בהווה. אחרי כל זה צריכים להסביר מה מכל החיים המפוארים הללו קיים היום. מה נשאר מכל העבר המפואר בהווה, ומה קושר אותנו אל העתיד הגדול שאנחנו הולכים וצועדים לקראתו. אומר הרב, אמנם בשעת ירידתנו כהים הם ניצוצי האורה. איפה הם חיים בייחוד? כלומר, אותם ניצוצים, אותם רעיונות, הם לא רק רעיונות מופשטים כלליים. כבר הסברנו שככל שאנחנו קשורים על הרעיונות האלה, הם משיבים אותנו לתחייה. כלומר, הרעיונות האלה נותנים לנו חיים. המובן האמיתי של הדרך הארוכה שלנו זה העלאת החיים מהמדרגה הנמוכה שלהם, שהם רק שלילת המוות, אל המובן האמיתי והשלם של חיים, שכל עונג וכל יושר וכל טוב וכל חסד כלולים בהם. מחיים שמוצאים את אלוקים מחוץ להם, לחיים שמוצאים את אלוקים נשמתם. כן, זה מציאות אחרת של חיים. אז המצוות הללו שהם הצינורות שדרכם הקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו בעולם, המצוות הללו מחיות אותן. אז איפה ניצוצי האורה האלה חיים? כלומר, איפה יש לנו איזשהו מושג, מושג חי, מושג ממשי, שאפשר להיפגש איתו, אפשר להיפגש על ידו עם מצבת החיים הנפלאה הזו כפי שבאמת מעוטדת לישראל. ניצוצי האורה בשעה זו חיים בייחוד בזיכרונות המתגלים בחיי האומה המסורתיים. יש לנו מערכת ענפה של מצוות שכולם תלויות זיכרון. זכר ליציאת מצרים, זכר למעשה בראשית שמופיע בשבת, זכר ליציאת מצרים, המון המון מצוות, בייחוד כאלה שקשורות לקדושת הזמנים. כמעט כל המצוות שקשורות לקדושת הזמנים הם זכר ליציאת מצרים. כלומר, זכר לתופעה המיוחדת הזו של הופעת עם, קריאת המגמה, כמו שלמדנו בשיעורים האחרונים. אז זיכרון אין פירושו של דבר לנסות להיזכר עם משהו שהיה פעם. זיכרון יש בכוחו להחיות שוב את מה שבאופן אותנטי כבר נעלם מאיתנו. מה זה זיכרון? אנחנו התרשמנו איזושהי חוויה, אבל החוויה הזו נמוגה. מה נשאר לנו ממנה? הזיכרון. אבל זיכרון אמיתי הוא לא כזה שהולך ונחלש, אלא הוא כזה שהולך ומתחזק. פירושו של דבר, על ידי הזיכרון אנחנו מצליחים להחיות בנו את הרושם. על ידי הרושם שנשאר בנו, אנחנו מצליחים להחיות שוב את אותה חוויה שבאופן אותנטי, באופן אמיתי, היא כבר חלפה מאיתנו, אנחנו נשארים קשורים אליה. היא ממשיכה איתן. אז, בשעת ירידתנו, ירידתנו פירושו של דבר, כמו שתכף אנחנו נראה בהמשך הספר, כוונה ירידתנו הלאומית, כשעם ישראל בסדרי חייו הולכת ונמעטת דמותו. כדי שהמצוות יופיעו במלואן, במלוא הדרן, צריך עם ישראל להופיע במצבת חייו השלמה. כוונה סדרים, סנהדרין, מלכות, נבואה, בית מקדש, נחלות של שבטים, אם מדובר על העבר. אז כל זה לשם מה זה? זה לא רק משפיע על השאלה המקומית אם יהיה סנהדרין או לא יהיה סנהדרין. כשעם ישראל מופיע במצבת חייו השלמה, המסודרת, כל המצוות הן חיות יותר. תכף אנחנו נראה את זה. כל מקום, אומר הרב, בשעת ירידתנו, הכוונה כשעם ישראל נמצא בגלות, או כשעם ישראל הוא בלי בית מקדש, כשעם ישראל הוא בלי נבואה, אז כל המצוות לא מופיעות באורן האמיתי, אלא המצוות הן מעין זיכרונות. איך כתוב בירמיה? הציבי לך ציונים. כנראה זה זיכרון. באמת המצווה שיש לנו, כל מצווה, לא רק מצוות אותיות בארץ שתכף נראה, כל מצווה, האור האמיתי שלה, המובן האמיתי שלה, לא מוכר לנו, לא ידוע לנו. אולי אפילו נאמר יותר על פי מה שלמדנו. הכוח החי שבה, הכוח המחיה, אנחנו חיים, את החיים הללו אנחנו שואבים מהמעגל הטבעי, על ידי החיים שלה אנחנו עושים מצוות. אבל המצוות הן כוח מחיה, הן הכוח שמאדיר את החיים, מעלה אותם, נותן להם משמעות אמיתית, לא רק משמעות מוסרית, גם משמעות חיונית, בריאה. מצוות מוסיפות בריאות, מצוות מוסיפות שמחה, מצוות מוסיפות חיים. איפה זה כל זה קיים? באמת זה לא קיים. כלומר, הכוונה, האור שבמצווה כהה, כמו יד כהה, זה חלש. חלש, חשוך. איפה אנחנו יכולים להיפגש עם החיים של זה? בזיכרון. כי הזיכרון נותן משמעות היסטורית למעשה שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו אוכלים מצה, יש לזה משמעות בהווה בגלל שאנחנו חלק ממהלך אדיר שזורם מהעבר לקראת העתיד. לכן יש משמעות לאכילת מצה, או לישיבה בסוכה, או לעוד מצוות שקשורות בזיכרון. בכל המצוות וההלכות המסתעפות מהעבר ופונות אל העתיד. אז, ניצוצי האורה חיים בייחוד בזיכרונות המתגלמים, אבל באמת ניצוצי האורה מצד עצמם כהים. זה מצד מה שמופיע בגלוי. אבל כוח חיים אדיר יש בהם. אנחנו ניפגש עוד עם הניב הזה. כוח החיים, הכוח של המצוות. יש את המצוות בפועל ויש את המצוות בכוח. אנחנו צריכים להבין שהבפועל של המצוות כפי שניבט לנו זה לא הערך האמיתי שלהם, לא הערך השלם שלהם. הכוח של המצוות הוא לאלה לאלה ממה שמופיע בפועל. כתוב במלבים על הפסוק, כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. עם ישראל מצוין בזה, כל העולם רואים את מעשה השם. אבל איפה השם? הקדוש ברוך הוא נעלם במעשים, אבל הוא מתגלה בכוח המעשים. המעשים האלה יש בהם כוח חיים אדיר. זה מה שחזרנו ואמרנו, שהמצוות הן מצוות מחיות. אנחנו מקבלים חיים על ידי המצוות, לא משאבדים את החיים על ידי המצוות. המצוות לא ממיתות חיים, נותנות חיים. איפה הכוח הזה קיים? בכוח של המצוות, בנשמת המצוות, בטעמי המצוות. איפה אנחנו נפגשים עם הכוח? בטעמים, בלימוד. כשאנחנו לומדים על המצווה, אנחנו נפגשים עם הכוח שלה, עם הנשמה שלה. אבל כשאנחנו לומדים, אנחנו לומדים באופן תיאורטי. אנחנו לומדים על טעם המצווה, לומדים על הרעיון המוסרי שבה. אבל כשעם ישראל מופיע בסדריו, אז המצוות הללו שקושרות אותו אל נשמתו, נותנות לו חיים. זה המובן של בשעת ירידתנו כהים ניצוצי האורה החיים, בייחוד בזיכרונות, אבל כוח חיים אדיר יש בהם. וכל מפעל שגם אם הוא לא עסוק בקיום מצוות, אבל הוא עסוק בבניין הלאומי, בתנועה חרוצה, ברוח התעוררות פנימית לחפץ חיים לאומיים מלאים שלנו, יתפזר מעליהם, גל האפר של טמטום הלב הצבור עליהם מחמת כישלון רוחנו, כלומר, מעל המצוות התפזר גל האפר של האטימות, של קהות החושים, של חוסר ההבנה, של חוסר הקישור, שמה שמחולל את כל זה זה כישלון הרוח, ויראו הזיקוקין די נור, מה זה זיקוקין די נור? ניצוצות של אש, כי הניצוצות שלנו הם דלים, כהים. אנחנו לא פוגשים את כוח החיים שבמצוות, אנחנו פוגשים מטלות, פקודות. מה צריך לעשות? כשאנחנו פוגשים את כוח המצווה, הכוונה את הנשמה שלה, את טעמי המצוות, אנחנו כבר פוגשים עולם רחב יותר. אבל גם אז לא פוגשים את זה בתור דבר חי, מחיה. כל זה תלוי במציאות הלאומית שלנו. בשעת ירידתנו, פירושה של דבר ירידתנו הלאומית. וכל תנועה חרוצה וחפץ חיים שעסוק בבניין האומה, מקרב אותנו עוד יותר כדי לפגוש את המצוות בהדרן. ואז, הזיקוקין דינור הצטרפו להעשות שלהבת ים מחממת עולם ומהירה אל כל פינות. הכוונה את האנושות כולה, את העולם כולה, זו הכוונה מהירה אל כל פינות. בעמוד קס"ג הרב מבאר את מה שכתב פה בקצרה, שכוח המצוות תלוי במצבנו הלאומי. אומר הרב בעמוד קס"ב, בתחילת פסקה ו, הרב מסביר, כנסת ישראל נמשלת ללבנה, פירושו של דבר, אנחנו מקבלים את האור מן החמה. האור האמיתי נמצא באלוקות. אבל לנו יש כישרון לספוג את האור הזה, לקבל את האור הזה ולהופיע אותו בשפה של חיים. אנחנו לא צריכים לבטל את ענייננו ולהיות חמה. זה עתיד להיות, שהיה אור הלבנה כאור החמה. עכשיו בעולם הזה הלבנה זה לא כמו החמה, כוונה, מציאות החיים שלנו היא משתנה. לפעמים מתמלאת, לפעמים נפרצת, לפעמים היא חסרה, לפעמים חסר בימין, לפעמים חסר בשמאל. יש כוחות שונים שכל הזמן נמצאים בתנועה, עם ישראל לא נמצא על מעמד אחד. אבל המציאות החיונית שלנו, כוונה, מציאות החיים שלנו הציבורית, הלאומית, בת תלוי עד כמה אנחנו מבטאים באופן מלא את אור השמש. גם כשהירח מלא, עדיין זה אור חמה, לא, עדיין זה אור לבנה, לא אור חמה. לאור לבנה יש תפקיד אחר מה שאור חמה. מה התפקיד של אור לבנה? הזמנים, המציאות המשתנה, קדושת הזמנים, שנפגשנו איתה בשיעור שעבר או לפני שיעור שניים, כן? לא זוכר מתי, אבל המיוחד הוא להמשיך, אתם זוכרים מה דיברנו, מה זה קדושת הזמנים? זה יצירת האומנות שלנו. לקחת רעיונות מהעולם הקבוע, הקדוש, קדוש לעולם קיים, אבל לתת לו ביטוי בעולם המשתנה. קדושת הזמנים, להמשיך מן הקודש, שזה שייך אל הנצח, אל הקביעות, אל תוך העולם הזמני. קדושת הזמנים. אבל זמנים אנחנו מונים ללבנה, לא לחמה. באמת הזמנים משתנים. והיכולת שלנו לקדש את הזמנים בגלל שנמשלנו ללבנה, כלומר בגלל שלנו יש כישרון כזה לקחת רעיונות מהעולם הנצחי האלוקי ולהביע אותו בשפה של חיים, לא לשעבד את החיים כלפי מעלה, אלא מתוך שאנחנו קשורים וחבוקים במעלה לפנות אל החיים. זה מציאות מאוד עליונה, זה מה שעם ישראל הולך לברר במהלך התחייה. אנחנו לא לומדים פה דברים תיאורטיים, הדברים הללו זו הסוגיה של תקופת התחייה. האם אפשר לנוק רעיונות אמוניים, אלוקיים, ולבנות איתם חיים? או שהקשר היחיד בין האדם לריבונו של עולם זה כשהוא מצליח להתרומם מעל החיים הפעוטים, העלובים, חסרי הכוח, חסרי הערך, ולפנות כלפי מעלה. אם אני אדם, אני נמצא בבריאה, אני צריך לפגוש את אלוקים בפנייה שלי כלפי מעלה, אז כל התעניינות שלי בחיים היא באה על חשבון. הכי הכי דתי זה הכי הכי מתנזר. כלומר, הכי הכי לא תלוי בחיים. הכי הכי לא צריך לעסוק בהם. אבל אם הפתרון היחיד של האדם להיות קשור לאלוקים הוא בפנייה שלי כלפי מעלה, כוונה במה שאני יכול להביע את הערצה שלי, את התלות שלי, את הרצון שלי להיות שייך אליו, ואם זה בא על חשבון החיים, אז העולם לא יכול לחיות עם רגש דתי כזה. כי האדם על כוחו צריך להקדיש המון כוחות והמון תשומת לב, קודם כל להתקיים ולחיות, דבר שני, לשכלל את העולם הזה, לשכלל את החיים הללו. ולמה הקדוש ברוך הוא צריך שהאדם ישכלל את החיים? כי אם החיים הם לא משוכללים והקדוש ברוך הוא מלך עליהם, זה עלוב. אם אתה מזהה את המגמה האחת של עולם עשיר, מפואר, משוכלל, כמו העולם שלנו, זה הרבה יותר עליון. זה הרבה יותר גילוי מלכותו. אם אני חי בכפר עם שני ברווזים ושלושה אווזים, ויש נחל קטן שזה הנהר הכי גדול בסביבה, ואני מצליח להמליך את הקדוש ברוך הוא על הכפר הקטן שלי, זה עלוב. אבל אם אני מבין מה מונח בעולם, איזה תנועות אדירות, כלכליות, חברתיות, אם כל העולם הוא כמו כפר גלובלי קטן, ואדם מצליח להקיף במדעו וברצונו המון המון פעולות וכישרונות, ואדם מצליח להמליך את הקדוש ברוך הוא על העולם הזה, מה פירושו להמליך את הקדוש ברוך הוא? הכוונה למצוא מה המגמה אחת, הערך האחד, המעל, התנועה אחת מכל העולם הזה, שזה הרבה יותר אדיר, כשיש חשמל ויש כישרונות ויש לאומים, ולא רק התגששויות פרימיטיביות של שני בני אדם מימי המערות, אלא כשהעולם משתכלל והמדרגה האנושית מופיעה כפי שהיא באמת, ויש תקשורת, וכל העולם הוא כמו כפר גלובלי קטן, ויש טכנולוגיה, ויש טכנוקרטיה, ויש כישרונות אומנותיים, ואתה מצליח לראות שיש מלכות אחת שמופיעה בכל זה, זה הרבה יותר עליון. אבל כדי שהאדם, אתם מבינים, זה עכשיו הסברתי למה הקדוש ברוך הוא כביכול צריך שהאדם יהיה אסור בשכלול העולם. זה הסברתי דבר אחד, זה כדי שתתגלה מלכותו. מה אתה חושב שלגלות מלכות השם בשבטי המערות? זה התכנית של הקדוש ברוך הוא. צריך עולם מפואר, משוכלל, כמו של ימינו, עם אינטרנט ופיטרנט וכל הדברים כולם, שאדם מצליח לחבוק במדעו כל כך הרבה מידע, ושם למצוא את הנשום מאחת המגברת. זה מלכות אמיתית. אבל יש בעיה. כשאני עומד מול אלוקים, אז מיד אני מתרשם שהחיים הם עלובים, אפסיים, לא מצליחים להביע את הקשר הזה. זה הבעיה שהתחלנו איתה את אורות התחייה. כל תקופת התחייה הולכת לפתור את הבעיה הזאת. איך אפשר לינוק מן הקודש, להיות קשור אל הנצח, אל המציאות העליונה, ושכל זה יופיע חיים, ירבה חיים, יפרה את החיים, יבריא אותם, יעדן אותם. שבגלל אלוקים יהיו יותר ילדים, לא פחות ילדים. לא, אני לא רוצה הרבה ילדים כי זה בא לי על חשבון אלוקים. אלא בגלל אלוקים יותר משפחה, יותר ילדים, יותר אומנות, יותר כישרונות, יותר כלכלה, יותר צבא, יותר כוח, יותר גבורה. איך עושים את זה? יש לזה פתרון ברמת הפרט, חיים מוסריים. יש פתרון ברמת הציבור, זה חיי קודש. כמו שהרב לימד אותם באורות התחייה. א', כמו שאנחנו עושים פה. עכשיו עשינו חזרה קצת על תחילת הספר. תחילת החטיבה הזו של אורות התחייה. עכשיו, לזה אנחנו צועדים. המצוות הם כוח חיים. הכוונה זה להביע את הרעיונות האלוהים בשפה של חיים. אם אני חי במסלול אחד, כלומר, המהלך הספונטני של החיים שלי סובב סביב ציר אחד. ציר החומריות, ציר החיצוניות, ציר ההנאות. עכשיו, לתוך זה אני מלביש את המצוות, כמין איזה קפלוץ' כפוי כזה. כלומר, בלי קשר לאיך אני חי. לא משם אני שואב את החיים שלי. לא שם ההנאות שלי, לא שם ההרגשות שלי, לא שם הרצונות שלי. ובתוך החיים האלה אני מגיע לכל מיני צמתים שאני יודע שכתוב בתורה צריך לעשות כך. זה נקרא שהמצוות מחיות? מזה אנחנו הולכים לברוח, זה נקרא דת. זה לא אמונה, כמו שהרב מבאר, במהלך האידאות, זה שייך לימי בית שני, ולקלקולים שצמחו משם, זה האידאה הדתית שמחליפה את האידאה האלוקית. אנחנו מדברים על משהו אחר לחלוטין, אבל בשביל זה, אומר הרב, האמונה בכלל אינה מאירה, כי אם בכנסת ישראל הבריאה, מה זה אמונה? אמונה הכוונה מן האמת אל החיים, איך אני יכול לחיות את האמת? האמת היא אלוקית, עליונה, נצחית, מופשטת, אינסופית, עליונה, נשמתית, אצילית, קדושה. החיים הם החיים שלנו, שאנחנו מכירים אותם. חיים שמנויים מתבניות, מסמלים, ממספרים, מצעדים, מקדימה, מאחורה, מלפני, מאחרי. לא אינסופי ולא עליון ולא נצחי. חיים זה זמן ומקום. איך אני יכול לחיות מן האמת ולהמשיך את זה בחיים. זה קוראים אמונה. האמונה אינה מאירה כי אם בכנסת ישראל הבריאה, השלמה בחוסנה, בממלכתה, במקדשה, בארצה, בכל קנייניה הרוחניים והחומרים, המצוות כולן הן תמיד קשורות במגמתן ובתוכן הפנימי שלהם דווקא לאותו המצב העליון. זה הרמב"ן המפורסם על משפט אלוקי הארץ ושכל המצוות עיקרן בארץ ישראל, והמקור שלו הספרי, ויש לזה בהרחבה בראש אמיר. אתם יודעים מה זה ראש אמיר? זה הקדמה של הרב לעץ הדר, שם בייחוד לגבי המצוות התלויות בארץ, כפי שתכף נראה גם בפסקה שלנו. אז אומר הרב, כשאתה מבין מה הערך האמיתי של המצוות, מה המגמה שלהם, מה התוכן הפנימי שלהם, אתה מבין שהערך האמיתי של המצוות לא יכול לצאת אל הפועל אלא בכנסת ישראל הבריאה, ואז הן מתראות בכל הדרה. לפי מידת ירידת הפלאים, אתם רואים, זה אותו ביטוי כמו אצלנו, בשעת ירידתנו, באמת הירידה הזו היא פלאית, כי איך עם ישראל יכול לרדת כל כך, אבל הירידה הזו קורית, אין אנו יכולים לדרוש מהאמונה והמצוות את כל אורן. כי אם, אתם רואים, זה בדיוק אותו ביטוי אצלנו, כי אם את אותו חלק הניצוץ של האורה, מי שלהב ותשע גדולה, נשאר ניצוץ קטן, הנשאר בקרבה גם בזמן הירידה היותר שפלה, והנקודה הזאת היא מקבלת זיו של עטרות אור מהעבר הנהדר והעתיד המזיר מרחוק. מה הכוונה? הנקודה הזו היא מקבלת זיו של עטרות. אתה פוגש ניצוץ של חיים במצווה, אתה אומר, זה משהו שיכול לחבר אותי, שאני על ידו, אני יכול להבין מה היה פעם ומה עתיד להיות, עד כמה המצווה יכולה להחיות, להבריא את החיים. כמו שאנחנו מבינים שמצוות פריה ורבייה היא מצווה שמרבה חיים, זה ודאי, זה תוכן המצווה. אז הרב מסביר למה מצוות פריה ורבייה זה המצווה הראשונה. יש בזה מסר כפול, גם למצוות וגם לחיים. קודם כל למצוות. כל המצוות זה כמו מצוות פריה ורבייה. אתה חושב, בטח, מצוות פריה ורבייה עם מרבה חיים, זה המצווה. גם כל המצוות עניינם פריה ורבייה. יש פריה ורבייה גופניים, ויש פריה ורבייה רוחניים. ויש מסר שני. למה צריך פריה ורבייה מצווה? פריה ורבייה זה נטייה. נטייה של החיים עצמם, נטייה טבעית. מה אתה חושב, שהמצוות זה לא נטיות טבעיות? זה נטיות טבעיות. הרב מסביר זה, יש לו דרוש על מצוות פריה ורבייה. לכל המאורסים. אני אומר, יכולים ללמוד את זה. גם מל שלא מאורסים יכולים ללמוד את זה. זה דרוש מאוד יפה של הרב. לא, דרוש שמופיע בשמן רענן ובאוצרות ראיה, ופעם יצא בניצני ארץ נראה לי. מי שירצה אני יכול להבין. כן, אז זה הפסקה שלנו. צללי העניינים שלנו העתקות הם מעבר הגדול, כן? זה כמו צל, ציל הצל של צל, העתקה על פני העתקה. צללי העניינים שלנו העתקות הם מעבר הגדול ופונות הן תמיד אל העתיד הנשגב. כלומר, הכוונה, כשאנחנו עושים מצוות אנחנו צריכים לעשות מתוך קשר אל העתיד. אם אתה עושה מצוות רק כפי ערך ההווה, אתה נוטל מן המצוות את נשמתם. כל הזמן צריכה עין אחת להיות צופייה, כמו שהרב ציודה מסביר מה זה עין בעין יראו. עין אחת צריכה להיות צופייה אל העתיד, ועין אחת צריכה להבין מה התפקיד של ההווה בבניין העתיד הזה. ככה זה במושג צפיית ישועה, שכבר קצת דיברנו עליו פעם שעברה. וככה זה במובן של קיום מצוות. גם בקיום מצוות אתה צריך להבין ערך המצוות באמת צריך מתוך העין שצופייה אל העתיד. העין שמתחילה מן העבר וצופה אל העתיד, נקודת הראשית ונקודת אחרית. מתוך זה אתה גם מבין מה ערך המצוות בהווה. זה מה שהרב מלמד אותנו פה.
העתקות זה מצוות?
לא. העתקות זה העתקה.
העניינים, סליחה.
כן, צללי העניינים שלנו, העתקות הם העניינים שאנחנו עוסקים בהם. מצוות, עניינים רוחניים.
לא הכל, כאילו דווקא המצוות או גם העניינים שהאורה מתעסק בהם בזמנים כאלה?
עניינים של קודש. עניינים שקשורים אל העבר ואל העתיד. העתקות הם מעבר גדול פונות, הם תמיד אל העתיד הנשגב שהוא כל כך נשגב עד שהוא מאיר את ההווה ועושה אותו להווה מעשים מצד גודל כוחו. תורים עוד דבר. להווה שלנו יש בפועל ויש כוח. העתיד הזה זה לא מה שעתיד להיות. העתיד הזה זה הכוח שמפעיל את ההווה עכשיו, כמו שמסביר המהר"ל. על מה שחז"ל אומרים, למה נקראו ישראל גוי צדיק שומר אמונים, שאומרים אמן. על מה אומרים אמן? מה העניין שלנו, שלכן אנחנו אומרים גוי צדיק, אומר המדרש. שאומרים בתפילה מחיי המתים, אומרים אמן. גואל ישראל, אומרים אמן. מצמיח קרן שעה, אומר אמן. מה העניין בזה, שואל המהר"ל. אומר המהר"ל בנצח ישראל, אולי פרק כ"ח, אני לא זוכר איזה כ"ף, לא יודע, משהו כזה. אומר המהר"ל תשובה. למה בתפילה אנחנו אומרים ברוך אתה השם מחיי המתים? עכשיו כשברוך הוא מחיי המתים? ברוך אתה השם תחיה את המתים. אתה תחיה אותה בעתיד, עכשיו הוא מחיה או עכשיו לעתיד לחיה? וכשאומרים מצמיח קרן ישועה, מה כל הדורות התפעלו מצמיח קרן ישועה, איזה ישועה הם ראו? ראו פוגרומים, ראו שמדות, ראו ייסורים. אז למה אמרו מצמיח קרן ישועה? היו צריכים להגיד ברוך אתה השם תצמיח קרן ישועה. תבנה את ירושלים. למה בלשון הווה? מסביר המהר"ל. זה שאלה מאמין, זה שאלה את מה אתה חי. יש את המציאות בפועל כפי שהיא נראית בעיניים, ויש את הכוחות שעכשיו פועלים במציאות. תחיית המתים זה לא דבר שיהיה בעתיד. זה דבר שבעתיד הוא יתגלה, אבל הוא הכוח, כלומר הוא הנשמה שפועלת כבר עכשיו. כמו שילד הולך ומתבגר, ומה שגורם לו להתבגר זה הנשמה מבפנים. אתה בחוץ רואה איך שהילד הזה מטפס, מתינוק לילד, מילד לנער, מנער לגדול, אבל בעצם הגדלות הזאת שהיא המקובה בסוף, היא גם זו שהניעה אותו בהתחלה, זו הנשמה שלו, שהיא דחפה אותו, בהתחלה היא דחפה אותו בצעדים קטנים, מיונק לזוחל, מזוחל להולך, לא, בכלל זה לא נראה כמו הנשמה. אז מה זה גוי צדיק שומר אמונים, שאומרים אמן, פירושו של דבר, למה אתה קשור? אם אתה קשור למציאות כפי שהיא נראית בפועל, הרבה דברים נראים עלובים, נראים חלקים, לא נראים מחיים באמת. אבל אם אתה קשור אל הכוח, הכוח שבמציאות זה כמו הכוח של השריר. אני לא רואה את השריר, גם לא רואה את האנרגיה הפוטנציאלית שבו. אבל כשאני מרים משהו, זה בגלל הכוח הזה. והכוח הזה הוא זה שמאפשר לי. אז מה כל אחד מבין שהסוגיה באמת זה מה מונח בכוח, לא מה מונח בפועל. ובכוח, שוב, זה לא בכוח אריסטוטלי, מה שיכול להיות שיהיה בעתיד. לא. כוח זה משהו אמיתי שנמצא עכשיו בפנים המציאות והוא דוחף את המציאות קדימה. אז העתיד הנשגב, ככל שאתה מכיר אותו יותר ומבין אותו יותר, ולא כמו כל אלה שהם בעתיד יהיה טוב, אבל מה זה העתיד הזה לא מבינים, לא מה זה משיח ולא מה זה תחיית המתים ולא מה זה גאולה ולא מה זה בית מקדש, הכל כזה מעורפל. מה נמצא בהווה יכולים להגיד הכל פיקוס פקוס, בדיוק מה נמצא, כמה טילים, כמה זה, כמה זה, בהווה הם שולטים. העתיד הוא כזה מעורפל, כזה לא ידוע, זה, אני לא הראשון שצובח על זה, הרמב"ם אומר, בהקדמה לפרק חלק, כל ענייני גמול, שכר ועונש, עולם הבא, אנשים יוק, לא מבינים שום דבר. ואז נכנסים, במקום של חוסר הבנה, נכנסות הבנות מגושמות, מטופשות, שיש בעיה אחת שאנשים לא יודעים במה להאמין, אבל בעיה שנייה, שזה לא מחיה את ההווה. כשאתה חושב שתחיית המתים זה משהו, איזה פנטזיה כזו שאתה מדמיין בגן, אז אני לא מצליח להחיות את ההווה. וכשאתה מבין מה זה תחיית המתים, אתה מבין שזה הנשומה של ההווה, שזה הכוח שפועל עכשיו, כי אתה מבין מה זה תחיית המתים באמת, אתה מבין מה זה משיח, כפי מה שאנחנו יכולים להבין. כשאתה מבין מה זה משיח, אתה מבין לאן אנחנו מצפים, אז אתה רואה אחרת בכלל את ההווה. כמו שיש בזמירות שבת, לא יודע אם כולם אומרים את זה, בטח לא כולם, אבל יש שם בתוך זמירות שבת, בכל מקדש שביעי, אוהבי השם המחכים בבניין אריאל. סיסו ושמחו, כי מקבל שבת כמתן אחליאל. מה זה אוהבי השם המחכים בבניין אריאל? היה צריך להיות המחכים לבניין אריאל. בניין אריאל זה בניין בית המקדש. איפה אוהבי השם נמצאים האלה? בבית המקדש הם נמצאים. הם נמצאים בגלות, נמצאים איתנו, מחכים לבניין אריאל. מה מסביר? מה מסבירה המפרשים? יש אנשים שחיים את הגלות, את הצער, את החיסרון, אומרים, הלוואי שבעתיד יהיה. ויש אנשים שמחכים מתוך שהם בבניין אריאל, מתוך שהם כבר בתוך בניין בית המקדש. שם הם נמצאים בצפייה שלהם. זה אז ההווה נראה אחרת לחלוטין. כשאתה חושב שזה אמור להיות בעתיד, אז כל הזמן נמצא בסכנה. אולי זה לא יהיה, אולי גאולה שלישית אין לה הפסק, אולי כן יש לה הפסק, אולי כבר אין, אולי כבר שמד, אולי כבר אבדון, ייאוש, קץ העולם, קץ הגאולה, קץ ישראל. אבל כשאתה מבין שכל מה שאנחנו מדברים על העתיד, זה הכוח שמחיה את ההווה. ולא שאתה אומר את זה, כי למדת בישיבה מסוימת, אלא אתה חי את זה, הכוונה, אתה לומד להתבונן על המציאות, אז כל המציאות נראית לך אחרת. זה כמו האישיות של התינוק, של הילד, של הנער, שאתה מבין. כל מה שעובר בחוץ נראה לך, כלפי חוץ נראה מאוד מסובך, מאוד מטורלל, מאוד חסר סדר, מאוד מטומטם בטמטום הלב. אבל כשאתה מבין, כשאתה יודע ללמוד פסיכולוגיה, אז אתה יודע שיש נפש שמחולל את הכל. כשאתה לומד אמונה, אתה לומד את הנשמה שמחולל את הכל. הרב אמר שפסיכולוגיה זה מבוא לאמונה. אבל זה לא אמונה. פסיכולוגיה זה להבין את הנפש שמחוללת. אמונה זה ללמוד את הנשמה שמחוללת. זה לאלה ולאלה. זה מה שהרב כותב, לא זה, זה מה שהרב אומר, אבל מה שאני מבין בתוך מה שהרב אומר שלמדתי מתוך רבותיי, מה הרב אומר? שיש עתיד שהוא כל כך נשגב עד שהוא מאיר את ההווה ועושה אותו להווה מעשים מצד גודל כוחו. אף על פי שאין בו בעצמותו, הערך של הווה זה לא מצד עצמו, אלא ההריגה והצפייה לעתיד. והסברנו פעם שעברה מה זה צפייה, כמו ציפית לישועה, כמו צפית במרכבה, אתם זוכרים? דיברנו זה, כן? על הצפייה. שצפייה זה לא מה שעתיד להיות, זה התבונן בעומק שמה שמתגלה עכשיו. הוכחנו את זה מן המדרש. דרך אגב, זה מופיע לא בהיכלות, זה מופיע במשלי רבתא. אני טעיתי במה שאמרתי. זה מובא בנפש החיים, כל מקום, שער ד'. אומנם הכל מדוד לפי ערכו. יש עתיד שיוכל לחמם ולהעיר רק את ההווה הקרוב והסמור ביותר, כי אדם ידם לא קשור אל העתיד הזה, אז רק אם הוא רואה שזה מתחיל להתאבות, הוא יכול להיות קשור אליו. וכל מה שיגדל כוחו של אהבה וערכו של עתיד, כך הם יכולים לעשות את ההווה המזריח מכוחם להווה גגמור, המלך חיים ותנוע אמיצה. גדול הוא העבר שלנו, והעתיד שלנו באמת גדול. גדול הוא עברנו, ויותר מזה גדול הוא עתידנו. הנה פעם שנייה פה בפסקה, גם בעמוד הקודם וגם בעמוד הזה, הרב חוזר על זה שעתיד הוא לא לחדש את ימינו כקדם, אלא עוד יותר גדול מזה, יותר מן האבות. כך חז"ל דורשים על המשיח, יותר מן האבות, יותר ממשה רבינו. כן. אבל איפה העתיד הזה מתבאר? הנה כאן אומר הרב את מה שאמרנו עכשיו. איפה העתיד הזה מתבאר יפה? אם העתיד הזה לא מבואר, אם אתה לא למד אמונת הגאולה, אז אתה לא מבין איך להתבונן בהווה. אבל איפה העתיד הזה מתבאר? זה לא סיסמאות, זה לא משפטים, זה לא... העתיד הזה יש לו שיטה מבארת אותו. מתבאר יפה בחפצנו, בצדקת האידיאלים הגנוזים בנשמותינו. אם אתה מבין איזה חפץ, כלומר מה הכוח שמניע את המציאות עכשיו, מה האידיאלים הגנוזים עכשיו בתוך המציאות. טוב, ועוד אנחנו נראה את זה, זה שייך מיד לפסקאות הבאות ו' ז', שאני מקווה שנגיע אליהם במהרה. בכוח הגדול הזה, שוב המילה בכוח, כוח, פעם שלישית כבר, לא, פעם רביעית, סליחה, כוח, זה פשוט מסומן אצלי, זה לא שאני זוכר. בכוח הגדול הזה חיים וקיימים בקרבנו, ברוח חיים עלי כל רגעי ההווה, וכל הזיכרונות, כלומר, מה שקושר אותנו לעבר, ממלאים הם באוזם כוח חיים המון מעשים רבים. ועכשיו המעשים הם מלאי כוח חיים, כי אנחנו יודעים שעל ידי המעשים אנחנו מחיים בנו את העבר הגדול, וצועדים לקראת העתיד הגדול. כוח בינה מיוחדת, כוח יצירה בצביון מיוחד, זה היצירה שדיברנו עליה בעמוד הקודם. אתם זוכרים שדיברנו שיצירה אמיתית זה כשאדם לוקח רעיונות מעולם עליון, ומצליח להביע אותם במציאות החומרית, המעשית. לא שמאותו עולם הוא לוקח גם את החומר וגם את הרעיון, כמו היצירות של ימינו. יצירה אמיתית היא כזו שמצליחה לחבר, להפוך את העולם העליון להיות צורה לחומר. כן, השקפת עולם מסומנת, זכרו המצוות האלה בונות בנו, מצוות, מנהגים, מוסדרים, כולם מלאים לקח, ליבו ואהבה ועדן משוקים, מטל של חיים, של גבורה והוד, מעדן שלנו, מגבורה שלנו, מהודנו היחידי. כל ביטוי פה כמובן, בטח יש להבין בו משהו וללמוד בו, אבל אנחנו נמשיך. הצורה התמציתית של כל סדרי, עד עכשיו דיברנו על המצוות באופן כללי, עכשיו מסביע הרב שיותר ויותר מזה כשמדבר על מצוות התלויות בארץ. כי אנחנו מדברים פה באורות התחייה ה' על תחילת העיסוק של הרב בסוגיית השמיטה. הפולמוס גדול של הרב, פולמוס גדול, יותר המחירה בזמנו של הרב. אז מסביר הרב קודם כל את ערך המצוות התלויות בארץ. הצורה התמציתית של כל סדרי החיבה על פי המטבע האלוהית המותמת אל החיים, המרחבת אותם, מתארתם ומרוממתם אל החופש והריכוש של כל האמצעים עושים את החופש למתנה טובה באמת. כל המשפט הארוך הזה, כן, הוא קשור למה שדיברנו לפני כמה משפטים, מה התפקיד של כל מהלך התחייה. כוונה, המטבע האלוקי, סדר אלוקי, משטר אלוקי, אבל שהוא מתאים אל החיים. מה זה מתאים אל החיים? לא רק שהוא לא מחופף אותם, לא רק שהוא לא מדכא אותם, לא רק שהוא לא בעל חשבון החיים, אלא איך אפשר לסדר את החיים במשטר אלוקי, אבל הדבר הזה הוא מרבה חיים, מרחיב אותם, מתהר אותם, עושה אותם להיות חופשיים באמת. כלומר, חיים שנותנים ביטוי מלא משמעות, מלא צבע, מלא הדר למושג חיים. אז מהו סדר החיים? זה שייך לכל המצוות. אומר הרב, יותר ויותר זה במצוות התלויות בארץ. מצוות התלויות בארץ הן הופכות את המציאות החקלאית שלנו, שהיא לכאורה לצורך הפרנסה. למה אנחנו עובדי אדמה? קשורים לפרנסה? לא. אבל דרך המצוות התלויות בארץ הופך סדר החיים הזה, המבריא, הנותן פרנסה בכלכלה, להיות כולו קודשי. הצורה התמציתית של כל סדרי חיי החברה, ככה צריכים כל החיים שלנו להיות. גם המסע ומתן, גם המדינה, גם, אבל באופן תמציתי, באופן מאוד מרוכז, זה מופיע במערכת המצוות התלויות בארץ. עכשיו בוא נקרא שוב את המשפט הזה, אז אולי נבין אותו. הצורה התמציתית של כל סדרי חיי החברה, איך אפשר לסדר אותם על פי המטבע האלוהית, אבל המטבע הזאת המותאמת אל החיים, המרחבת אותם, מתהרתם ומרוממתם, מביאה את החיים אל המובן האמיתי והשלם שלהם, החופשי, אל הריכוז של כל האמצעים העושים את החופש למתנה טובה באמת, כי החופש הוא יסוד תנועת החיים. חיים שלא משועבדים, שלא כפופים לשום גחמה, לשום אינטרס קטן, גם לא אינטרס אלוהי אם זה מחוץ לחיים. אז הצורה התמציתית גנוזה היא במערכה של המצוות התלויות בארץ, במקדש ובממלכה השלמה הישראלית. בארץ יש לזה גם מובן פרטי, אישית, כל אחד יש לו 400, בארץ ישראל יש לו כל אחד, יש חלקת אדמה. במקדש זה גם שייך לכל האומה, אבל זה כבר נעשה על ידי הכהנים. ובממלכה שזה כבר עוד יותר מובן ציבורי. כל אחד אולי נוטל חלק, אבל יש לזה רק משמעות ציבורית כללית. בהם ובסדריהם, על ידי סגולת הנבואה המיוחדת לאומה במילוי צביונה, כלומר כשהאומה תופיע את עצמה במילוא צביונה, אז תופיע בה הנבואה, כישרון הנבואה. זה הכישרון שאנחנו מצפים תמיד לשיבתה אליה בצורה מהירה. אתם יודעים שחלק מהציפייה שלנו לישועה זה שתחזור לנו הנבואה. מה הכוונה תחזור לנו נבואה? לא כמו שהיה פעם, שהיה רק כפליים כי יוצא מצרים, 1,200,000 נביאים. גם זה הרבה. אבל נבואה אצל כל אחד, ברמות שונות, כל אחד יהיה נביא. למה? כי כל אחד הוא ישראלי. נבואה, פירושו של דבר, הופעת הסגולה. סגולת ישראל מופיעה בנבואה. זה הרב כותב. פה בהמשך אורות התחייה. פסקאות נ"ה, נ"ח. עוד מעט נגיע. שתשפיע עליה את כל הטוב של העבר עם חידוש כוח גדול לפי העתיד וחידושיו הרבים בעולם ובחיים. העתיד, כל מה שדיברנו עד עכשיו על המצוות והזיכרון וכוח המצוות, עכשיו הרב מסביר את הכל לגבי, ביחס למצוות התלויות בארץ. העתיד איננו פוסק מלטבוע את תפקידו מן ההווה. כלומר, מה שדוחף את ההווה קדימה, זה הדרימה שדורש מן ההווה להתקדם, זה העתיד. העתיד זה לא מה שעתיד להיות, זה מה שמעוטד להיות, התעודה, מה שנשמה, הרצון שהוא מניע את גלגלי ההווה עכשיו. ההווה מתמלא עניין, מה המשמעות, מה הערך האמיתי של מה שעובר לנו היום, כפי ידיעתו, כפי מה שההווה יודע, שהעתיד נזקק אליו. ובזה איננו נעשה בזה רק בטל אל העתיד, כמו כל מיני צופי ישועה, שאין להם שום עניין לקדם את המצוות המעשית, כי הם כל היום חולמים רק מה יהיה בעתיד. אז העתיד אינו בטל אל העתיד, ואינו בטל אל העתיד, כי אם הוא מתמלא על ידי זה, על ידי העמידה אל מול העתיד, ההווה מתמלא עוצמה וכוח ומשמעות ומרץ בכל צביונו ועצמו, והכללה בתוך שאיפת העתיד ורום מעמדו, מוסיפה לו עדנה וגבורה חיה. אין דבר שמבטא, מבליט את הפער בין ההווה לבין העתיד, כמו מצוות התלויות בארץ. שמצוות להיות בארץ, עם כל המצוות, למדנו ברמב"ן שזה הציבי לך ציונים, מצוות להיות בארץ, בימינו עדיין הם באמת רק ציונים, רוב המצוות הם דרבנן, וכל מיני סיבות. אז הרב מבאר מה הערך של קיום המצוות התלויות בארץ, כמה זה חשוב ואיזה, זה הדבר החשוב, זה נלמד פעם הבאה, איזה מדרגת חיים מתחדשת דרך קיום המצוות דרבנן הללו. המצוות דרבנן הן רק זיכרון. כל המצוות הן צריכות להיות רק דרבנן, כי כל המצוות באמת שייכות רק שהאומה, אבל המצוות הן דאורייתא. מן התורה אתה צריך להציב לך ציונים. אבל המצוות הללו, מצוות התלויות בארץ, כיוון שהן הביטוי של איך החיים, החקלאים, הפרנסתיים צריכים להיות, הן באמת דרבנן, אז לכאורה אין שום חשיבות לקיים אותן, זה בכלל לא משנה, זה רק דרבנן. אבל הרב מבאר איזה מדרגת חיים מתחדשת לנו כשאנחנו באים לארץ דרך המצוות דרבנן הללו, ואיך זה בונה אותנו לקראת העתיד שאנחנו צועדים אליו. זה נלמד כבר פעם הבאה.